Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. שלום וברוכים הבאים לתוכנית הבאה, אני אביאל.
אני אדיה.
והיום ראינו את For All Mankind, התוכנית החדשה של Apple TV Plus. ארוך כל כך להגיד את זה.
הכרזת על זה בצורה נורא רשמית
כזאת. כי האורך של זה, אני לא יודע למה לקרוא לשירות סטרימינג בשם שהוא לא קצר מאוד. לא מבין.
איך קוראים להם?
Apple TV Plus.
למה אתה לא יכול להגיד? הנה, נניח. אוקיי, אני אציג את התוכנית. היום ראינו את הסדרה החדשה הזאת של אפל על אנשים הרוסים שנוחתים לפנינו, לפני האמריקאים בירח.
כי זה לא סדרה של אפל, זה של השירות סטרימינג של... זה, כאילו
אבל
זה
תקרא
אני...
להם
אפל. זה קשה, זה קשה.
בסדר, טוב, אביאל, אתה תישאר מקצוען, אני אשאר חפיפניקית, ולכן אתה מציג את התוכניות.
זה מצבן, זה מצבן, אוקיי. אוקיי. אז הרעיון של התוכנית זה התוכנית של היסטוריה אלטרנטיבית. מה אם הרוסים היו הראשונים לדרוך על הירח?
כוכבית. אני רוצה להעיר הערה.
כן. חשבת שהם, עד עכשיו חשבת שהם היו ראשונים?
לא. עד עכשיו כאילו, אתה כאילו מין אומר את זה, ואני אומרת לעצמי, וואו, אדיה, כמה את בורה. אני יודעת, בסדר, ניל ארמסטרונג היה האיש הראשון שדרך על הירח. זהו, שם מסתכם המידע שלי. כאילו, אני כאילו, אוקיי, מה אם הרוסים היו ראשונים? אז הרוסים היו ראשונים.
לא, 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 לא.
אז אתה מבין? אין לי כאילו...
אני לא יכולה להגיד לך... א', הסדרה הזאת מדגימה, אבל זה הדבר חשוב להיסטוריה האמריקאית ולהיסטוריה בכלל של העולם,
אני מבינה, כנראה שזה חשוב, כי כאילו אתה רואה בזה חשיבות וגם מישהו עשה על זה תוכנית. אפל סטרימינג טיווי פלוס משהו, אבל כאילו, אני? אוקיי, סבבה, שהרוסים יהיו ראשונים. כל טוב.
בואו, אני רוצה להתחיל בפרגונים, זה יהיה...
תתחיל בפרגונים, ואחר כך תסביר לי למה זה חשוב שהרוסים לא היו ראשונים.
אני אכנס לזה, בטח. אני אגיד, אני ראיתי את כל הפרקים, נהניתי מאוד מאוד מאוד, ואני אכנס לזה יותר. ואת יודעת שזאת הסדרה האהובה על הבית הזה לאחרונה.
נכון, כך שמעתי.
אז ג'ואל קינמן, מייקל דורמן, ג'ודי בלפור, רן שמיט, שרה ג'ונס, שנטל יוסנט.
אם גם לכם, כל השמות שאביאל אומר לא אומרים כלום.
כן, בינתיים טעיתי בשם שזה שנטל ון סנטן. קריס בואר וסוניה וולגר, שהיא הכוכבת האמיתית של התוכנית הזאת, שעוד לא ראינו אותה בפרק הזה.
אוקיי.
קבוצה ענקית של שחקנים פחות מוכרים ומאוד מוצלחים, שכל אחד עושה פה תפקיד נהדר, נהדר, נהדר. הכוכב הוא כביכול ג'ואל קינמן, זה שראית בתור אדוארד, שהתעצבן.
כן.
אדי.
כן, הוא היחיד שאני זוכר שם שלו.
אבל הכוכבת האמיתית של התוכנית היא סוניה וולגר, שאנשים מכירים אותה בתור פני מלוסט, אבל היא עשתה עוד המון המון תפקידים.
אני אפילו לא יודעת מי זאת פני מלוסט, במה עוד היא הייתה שראיתי?
היא הייתה בסדרת שונדה ריימס כזאת, על גנבים, ראית את זה?
לא.
זה היה לפני איזה שנתיים, שלוש. עשתה תפקיד מאוד יפה שם. הביאו אותה כי הרייטינג ירד, והיא קצת עזרה לסדרה להמשיך מעבר ליכולות שלה.
אוקיי. אביאל, כמות המידע שיש לך בראש, וואו, איזה...
שהוא זוטר. אין לו שום צורך, אני רוצה להגיד כמה הוא זוטר, אין לי מילה אפילו שזה...
לא, הוא מאוד אקראי גם, ופתאום אמרתי לעצמי, נניח, איך קראת לשחקנית הזאת?
סוניה וולגר?
סוניה וולגן.
גר.
גר.
כן.
כאילו אני אומרת לעצמי, נניח, אני חושבת כאילו, האם אני מכירה עוד בן אדם שהייתי יכולה להגיד לו במה סוניה וולגר שיחקה, והוא לא רק ידע במה היא שיחקה, הוא גם ידע שהביאו אותה לסדרה הזאת.
היא גם הייתה בפלאש פורוורד, אם ראית? הייתה גם טובה שמה.
אמא, ראיתי פלאש פורוורד איתך? לא, מה זה פלאש פורוורד?
זה זה שקורה איזשהו אסון והם קופצים שנה קדימה.
אני מרגישה שזה טיפה מוכר לי. anyway, סתם, כאילו אמרתי לעצמי, חוץ ממך זה רק ויקיפדיה.
ועוד אחד שרציתי להזכיר זה קולין פיור שמשחק את ורנר וון בראון, זה המדען הגרמני שלנו.
כן.
נהדר, פשוט אני אגיד שהקאסט הזה רובו לא מוכר, פשוט קאסט מדהים כי הם כל כך התפתחו במהלך התוכנית, אני אגיד במהלך הפרקים יש קפיצות זמן, יש כל מיני דברים ככה מאוד מעניינים, והדמויות כל כך מרובדות, והסיפורים טובים, והכל מסופר טוב. אני מאוד אוהב את התוכנית, והמטרה של התוכנית הזאת, לא רואים אותה פה, וזה אמרתי לך ככה, לפני שהתחלנו להקליט, לפני שצפינו בכלל, שהרעיון פה הוא זכויות נשים וזכויות מאגרים, בעיקר זכויות נשים אבל.
כן, אני, התחושה שלי הייתה, אולי גם בגלל ההקדמה שנתת לי לפני זה, שכאילו, כל הפרק הראשון הוא תכלס מין רקע לסדרה.
נכון, זה עדיין, גם הפרק השני הוא עדיין רקע.
ברור לי שאני, אני לא יודעת על מה הסדרה.
גם הפרק השני הוא רקע.
לא הבנתי לאן זה הולך.
אבל מה שהם עשו, אפל, כשהם העלו את התוכנית, הם העלו שלושה פרקים ראשונים שלהם, ושלושה פרקים ראשונים של The Morning Show וכל שאר הסדרות.
כדי שאנשים יוכלו להיכנס
כן,
לזה.
ואז בפרק השלישי באמת, באמת מתחיל הסיפור.
אבל, סליחה, כן. לא נעים לי לשאול, אבל כאילו, מי ממשיך, אם נניח, אוקיי, סבבה, אתה סופר מתלהב, אז נניח שאני אולי הייתי רוצה להמשיך לראות את זה. אבל אם הפרק הראשון לא ברור, ואין שחקנים מוכרים, אז למה...
הם מכרו את זה בתור סדרה על נשים. ככה הם מכרו את זה, ככה הטריילרים. אז זה הטוויסט, וכולם יודעים שזה עומד להגיע. הרעיון הוא, ראית את הרוסים נוחתים על הריח, ראית גם את האמריקאים נוחתים על הריח, אבל מה שאת לא רואה זה שבפרק הבא הרוסים מנחיתים אישה. בדווקא כזה.
נו, זה מגניב.
של תראו מה אנחנו יכולים לעשות. אז האמריקאים מחליטים להקים תחנה על הריח.
אוקיי.
בדיוק, הבנת הרעיון. והם מכשירים הרבה נשים לזה.
אז זה לא... תסביר לי למה זה משנה מי מנחית על הירח. אני כאילו...
אני לא יודע איפה להתחיל, סליחה.
תחשוב שאתה מדבר עם הבת שלך. מה, למה זה משנה? זה יופי, זה הישג גדול לאנושות.
המרוץ הזה לחלל...
נו.
דחף את הטכנולוגיה קדימה לשתי המדינות האלה. את רוסיה זה הוביל לאבדון, כי הכסף שהושקע לא היה אפשר להחזיר אותו.
למה? מה קרה עם רוסיה במציאות? נו, אביאל, מה אני אעשה?
תראי, בשנות ה-90 זה הורגש יותר.
נו.
אבל מה שקרה זה שהאימפריה הסובייטית הגדולה התרסקה.
אוקיי.
חלק מזה זה בהחלט באשמת
אבל הם לא הנחיתו בכלל או שהם פשוט נכשלו במרוץ?
הם לא הנחיתו, אבל יש תחנת חלל משותפת בחלל.
אוקיי. אבל דיוויד בחברים... הוא נסע למינסק.
כן.
הוא לא היה אסטרונאוט או משהו כזה?
לא.
והוא היה רוסי.
הוא לא היה רוסי.
הוא היה רוסי.
הוא לא היה רוסי.
הוא נסע לשם.
נכון.
לא משנה. טוב, אני לא מבינה למה זה משנה, אבל אוקיי. אוקיי.
אני אומר שזה הוביל, זה הוביל את הטכנולוגיה האמריקאית, זה נתן בוסט למורל האמריקאי בצורה מטורפת, זה נתן להם להרגיש שהם יכולים לעשות הכל. זה שינה את ההיסטוריה האמריקאית והעולמית.
אולי אני פשוט לא יכולה לדמיין משהו אחר, אני כאילו...
את חושבת על ארצות הברית בתור אימפריה? לא ברור מאליו. זה לא מובן מאליו שהיא ניצחה את הרוסים ושהיא נהייתה לאימפריה שהיא נהייתה.
אז זה כנראה דברים שצריך בשבילם איזה מבט היסטורי שאין לי. אוקיי.
מה שקורה פה זאת מפלה מאוד גדולה ביום שהרוסים נוחתים על הירח. זה פוגע מאוד במורל האמריקאי, זה פוגע מאוד באסטרונאוטים ספציפית שאנחנו עוקבים אחריהם.
כן.
ואת רואה אותם באיזשהו... שנייה, אני אצור רגע.
נו.
הסיפור השני שמוביל את התוכנית זה סיפור הגירה של משפחה בראשם אליידה, הילדה, ממקסיקו לארצות הברית.
נכון, מה
הקשר כל לזה? הזמן, בדיוק, יש כל הזמן הקבלות, אם את שם הלב, במיוחד כשרואים את הירח, כשהם מגרים
כן, כן,
ככה
כן,
בלילה.
נכון.
יש כל הזמן הקבלות בין ההגעה לירח והכיבוש לירח, לבין סיפור ההגירה לארצות הברית.
כן, אבל מה...
אני לא רוצה להראות יותר מדי.
זה ממש ספוילר כאילו?
יש כל אוקיי. הזמן הקבלות, ואני אגיד
כי אני
בקטנה...
כי אני פשוט קיביתי שהיא תהיה אסטרונאוטית שרוסים שולחים.
שהרוסים שולחים,
כן.
אבל היא מאגרת לארצות הברית.
היא מאגרת לארצות הברית. היא תהיה אסטרונאוטית.
אני לא יודע אם היא תהיה אסטרונאוטית.
רגע, יש גם פרקים שהם היום, בהווה?
עדיין לא, עדיין לא. Okay. תהיה עונה שנייה, כבר הודיעו. אבל מה שקורה במהלך העונה הראשונה זה שאבא של... האבא במשפחה המאגרת, אבא של אליידה, הוא מתחיל לעבוד בנאסה. בתור מנקה, לא במשהו משובח.
איכשהו, זה קצת עצוב.
אבל... לא, אבל הבת מתחילה להגיע לשם, מבינה שמשהו עומד לקרות, זה עוד לא קורה בעונה הראשונה, אבל אני מניח שבעונות המתקדמות ירחיבו את הסיפור הזה.
טיפה עושה לי חשק לראות, על אף בורותי המתפרצת כאן בכל משפט.
זאת סדרה יפהפייה, ומה שהם עושים עם זכויות נשים מדהים. כי מה קורה? ברגע שהרוסים מעלים משה לחלל, אז הם מחליטים להכשיר הרבה נשים לטיסות לחלל, נשים להיות מפקדות של הצוותים, וגם את רואה את העולם שמסביב משתנה.
אבל אז לא היה לנו בחיים את בגץ אליס מילר. מה היינו עושים?
אני יכול להיות שאנחנו עדיין היינו חשוכים בתור מדינה, אני לא יודע. Okay. אבל מה שאת רואה מסביב זה, למשל, את רואה את הקריין של החדשות בהתחלה?
No.
אז מה שאת רואה עם השנים זה שזאת קריינית. כאילו, את רואה איך נשים מתקדמות ומתקדמות, גם בדרכים שהם עושים את זה בצורה נורא
אבל
עדינה.
אבל זה שכאילו הכל התחיל כמרד של הרוסים בתכלס. כמין...
לא מרד.
כזה מין...
להראות לכם.
כן.
כן.
אז כל הסדרה היא על... ההיסטוריה של הפמיניזם, ההיסטוריה האלטרנטיבית של...
יש פה מסע לחלל, זה הדבר המרכזי.
כל הסדרה היא על המאבקים בין הרוסים לאמריקאים?
יש פה מתח אדיר וענק, בעיקר בין רוסים לאמריקאים, אבל גם בתוך הסוכנות, גם הם מכניסים זכויות של LGBTQ+, גם הם מכניסים זכויות של מאגרים, ובעצם ארצות הברית מתקדמת בטיל לימינו אנו, הם לא מגיעים עדיין לזכויות שאנחנו מדברים עליהם היום, אבל... התקדמות מאוד מאוד מהירה, לא מה שהיה באמת בשנות
ה-70.
הרבה הרבה יותר מהר, ונורא מעניין. באמת הם עשו את זה בדרכים מאוד מקוריות.
כאילו אני מרגישה שאני צריכה לראות כדי להבין, האמת.
כן, אני לא יודע אם זאת הסדרה בשבילך, אבל היא באמת עשויה נורא טוב.
היא לא הסדרה בשבילי, מעצם זה שהיא לא מתרחשת עכשיו.
נכון.
אבל כאילו, זה נשמע מעניין, מצד שני זה כאילו לא אומר לי כלום.
ואת השחקנית הכי טובה, את לא ראית. ספציפית,
לא, גם כאילו אתה מדבר על משהו שכאילו... הוא נורא כזה כללי, ולא ברור לי איך הוא אמור להשפיע. לא משנה.
רואים את זה כשרואים את זה, זה יותר ברור שרואים.
כן.
ואת השחקנית הכי טובה לא ראית, את סוניה לא ראית. סוניה משחקת את מולי קוב, זאת דמות אמיתית. מסתבר שלפני הסיפור שאנחנו רואים היום, הייתה משימה, דיברו על זה גם קצת בפרק שלנו, שקראו לה המרקורי 7.
אוקיי.
שמעת על זה? לא. דיברו על זה בתוכנית.
אז לא.
אז דיק, זה שמנהל את התוכנית,
כן.
הוא היה אחד מהמרקורי 7, זה האנשים הראשונים שהכשירו לטיסות לחלל,
okay.
והיה גם מרקורי 13, שזה 13 נשים שהכשירו לחלל, לפני, במציאות.
זה אמיתי?
אמיתי, אמיתי, אמיתי.
נו.
ואז מה קרה? החליטו שגברים יותר טובים וזה, ונפטרו מהנשים. אחת מהן קראו לה מולי קוב.
אוקיי.
את הדמות הזאת הם מחזירים לתוכנית, האישה האמיתית שקוראים לה מולי קוב, אבל שחקנית...
וגם בתוכנית היא מישהי שהייתה בתוכנית הזאת?
נכון, נכון. בעצם הדמות ההיסטורית הזאת, שהיא אישה שבגיל 19 כבר הדריכה גברים איך לטוס, סיפור אמיתי, לוקחים את הסיפור שלה ומכניסים אותה לתוכנית הזאת.
זה כזה דלתות מסתובבות, כאילו...
כן, 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 זה נכון, זה לגמרי.
הכל יכול היה להיות אחרת, גם יכול להיות יותר גרוע.
דרך אגב, עוד שם טיפשי לסרט, כי הדלתות לא מסתובבות, אלה דלתות מחלקות. את יודעת?
אבל בדלתות מסתובבה.
סליידינג דורס.
קוראים לזה סליידינג?
כן, כי הם... את יודעת על איזה קטע? זה הקטע שהיא כאילו מצליחה לעלות לרכבת התחתית.
אז זה ממש מטומטם.
כן, עוד שגיאות.
למה לא עשו את זה על דלת מסתובבת?
את אומרת, השם המקור הבריטי ולא התרגום הישראלי הקלוקל. זה מה שאת מנסה להגיד.
כן, כן. כי מה הם היו כותבים? דלתות מסגרות?
מחליקות. סליידינג.
אביאל, איזה מין שם לסרט זה היה?
לא, דלתות מסתובבות. ממש היית מוטרדת אם זה היה השם ולא זה.
אני הייתי...
פשוט התרגלת.
לא, לא התרגלתי. מהיום, מאז שהייתי בת שבע ושמעתי את השם הזה, אמרתי אין. שם גרתי לסרט.
הסרט. אז עצרתי...
כמו כן, גווינית פלטרו נראית כמו אלה.
אוקיי.
נכון?
אני לא הייתי אומר את זה.
היא כזאת יפה.
שיפה. גם היום.
היא גם לא מזדקנת.
אני לא יודע איך הגענו לזה, אבל בסדר.
בגלל לצאת מסתובבות, עכשיו תגיד לי שזאת לא גווינית פלטרו.
זאת גווינית פלטרו.
זה יכול היה להיות מפחיד, אוקיי.
אז עצרתי כדי לדבר קצת על הזכויות ועל מה שאנחנו לומדים בתוכנית, אבל מה שחווינו זה באמת יום אבל מאוד גדול, שהרוסים עלו לחלל, והלכו על הירח לראשונה, הם הגיעו לחלל לפני האמריקאים גם במציאות.
ולא היה להם את המסר היפה הזה של צעד גדול לאנושות, אלא מסר של אנחנו כאן בשם ה...
וזה השם של התוכנית. השם של התוכנית זה על הפספוס הזה.
כן.
קוראים לו תוכנית For All Mankind, שזה המשפט שאף פעם לא נאמר במציאות האלטרנטיבית. ואז אנחנו עוברים לצחוקים עם הנשיא ניקסון, רואים אותו ממורמר ועצבני, אני אעשה טיפה ספוילר ואני אגיד שבהמשך הוא מפסיד בבחירות ליריבו טדי קנדי, אח של, של הנשיא קנדי שנרצח, ובגלל זה
נו, אבל זה קרה באמת, המשרד. לא?
לא, טדי קנדי לא ניצח, הוא לא היה נשיא של ארצות הברית.
אבל הוא התמודד באמת?
הוא התמודד בפריימריז.
אבל לא היה איזה נשיא שהיה פעמיים את אותו שם משפחה?
יש כמה, אבל הוא לא אחד מהם.
אוקיי.
יש את הבושים, יש עוד כמה.
לא, רוזוולט?
רוזוולט.
אני לא המצאתי את זה?
כן.
טוב, מספיק לדבר על היסטוריה, אני מרגישה שאני צריכה לשבת פה עם ויקיפדיה צמוד אליי.
אז היו צחוקים עם ניקסון, שהוא ממורמר, הוא נשיא שכמובן הוא...
נחמד לדעת שהתקשורת נשארה אותו דבר.
זה בדיוק מה שרציתי להגיע אליו. הוא נשיא שמאוד הוטרד ממה שהתקשורת כותבת עליו, עד כדי כך שהוא הגיע לפלילים. אז אנחנו מרגישים קצת בבית.
כן. בקטע עצוב.
זה היה מצחיק עצוב. ואני גם רוצה להגיד שלפרק הזה היה שם. את יודעת, פרקים ראשונים של סדרות בדרך כלל קוראים להם פיילוט.
נו.
לפרק הזה היה שם, קראו לו רד מון.
נכון.
שזה באמת הכותרת בעיתון אחרי שהרוסים דורכים על הירח. וקוראים המון המון דברים בתוכנית הזאת. אני לא יודע אם זה הרגיש לך את זה מהפיילוט.
אני לא זוכרת מה ראיתי מרוב שזה היה ארוך, זה היה יותר משאר.
אני לא מדבר על הזמן, אני מדבר על התוכן. יש המון המון... כל פרק הוא באורך אחר, דרך אגב.
אוקיי.
תהיה רגועה.
לא, זה לא כזה... אוקיי, באתי לומר, זה לא רע. זה לא בהכרח רע, אבל פשוט כאילו, הייתי כזה, וואו, אני לא מבינה מה אני רואה. אני רואה סרט, אני כאילו... להפך, הרגשתי כאילו שראיתי עלילה שלמה, אני כבר לא יודעת במה להתמקד.
מה שאני הכי אהבתי בתוכנית הזאת, בצורה מובחנת, וזה אחרי כל הפרקים, זה שהדמויות עגולות, הושקע בהם המון עומק ומחשבה בכל אחת מהדמויות, וכל אחת עוברת איזושהי התפתחות. זה בעיקר סדרה על נשים, אז הדמויות פה של הנשים מבריקות. הדמות של מרגו, ששווה להתמקד בה, אני לא יודע כמה התלהבת ממנה.
לא הבנתי למה היא כל הזמן מפלרטטת עם האבא.
זה לא אבא שלה.
למה? מה הסיפור? זה so unappropriate.
והיא לא מפלרטטת. בוא נעצור רגע. אז אנחנו פוגשים דמות בשם מרגו שהיא עובדת בנאסא, התפקיד שלה די זוטר, ואנחנו רואים כמה היא משקיעה בעבודה שלה. היא ישנה בעבודה, במשרד, כדי להספיק ללמוד ולעבוד ולהתעסק כמה שיותר במטריה. זה שמת לב, נכון? לא פספסת את זה, זה ממש בהתחלה. ואז רואים...
אני חשבתי שהיא סתם הומלסית, אבל אוקיי.
ואז רואים את החשש שלה מלהתעמת עם הגברים במקום העבודה. כי היא ידעה משהו שהבוס שלה לא ידע, היא כזה...
כאילו היא לא הייתה מוכנה
להתעקש על זה. התלבטה להגיד לו בכלל, ואז אמרה לו, ואז הוא אמר לה, תסתמי את הפה שלך פחות או יותר, בצורה עדינה. מה?
ואז היא סתמה.
ואז היה שיח בינה לבין הבוס הגדול יותר, שזה ורנר הגרמני, ואת מבינה שיש קשר בינו לבין אבא שלו, שהוא מכיר את אבא שלו. אני לא הרגשתי פלירטותי, ממש לא, וגם לא בהתחשב בזה שראיתי את שאר הפרקים.
זה היה קצת אונפרופריאט פשוט, בעיניי.
אני לא. זה יחסים של אב ובת ממש, אבל הוא לא אבא שלה.
אוקיי.
והם בעצם לקחו סיפור קלאסי של המתח בין אב לבת, שהיא גדלה ונהיית חכמה, ואת כל הדרך הזאת שיש, אהבה, ערכה וגם אכזבה, אכזבה הורית, והם עשו את זה בדרך מקורית. לקחו את זה לכיוון של בוס שמכיר את האבא, שמכיר אותה מילדות, שהכניס אותה לעבודה הזאת, ונתנו איזושהי דרך מאוד שונה לספר את זה. אני לא רוצה פשוט לעשות ספוילר, אבל האכזבה מבריקה. הדרך שהם מצאו שהייתי תחזב ממנו, יפה יפייה, לא הייתי חושב על זה, ועשויה פשוט בצורה כל כך מבריקה, שאני לא רוצה להרוס.
אתה לא מגזים?
תראי בעצמך, או שתשאלי את נעמה כשנסיים את ההקלטה, היא תגיד לך.
אוקיי.
אחד השימושים הכי יפים בתוכנית שאני אהבתי זה הפאב הזה. הפאב הזה הוא נקודת מוקד. יש פאב של האסטרונאוטים, וממש מתעסקים בו במה קורה בחלל.
איזה סופר מגניב זה פאב של אסטרונאוטים. הייתי הולכת.
אז הם מוצאים דרך לשלב גם את הברמנית וגם אנשים נוספים שם באזור, בסיפור, בצורה מאוד פשוטה. ולמה זה נחמד להשתמש בפאב הזה כמוקד? כי כשהם בחלל, ואת מרגישה מנותקת לפעמים מהסיפור, כי את אומרת, זה קורה בחלל, אז הפאב מחזיר אותך
נכון.
לקרקע, סליחה על הדימוי הגרוע.
הדימוי הטו-ליטרל.
בדיוק, היותר מדי דומה למציאות. אבל את רואה את האנשים בפאב מסתכלים עליהם כאלה בעיניים קלות ודואגים, וזה כל כך טוב, זה בדיוק מה שצריך לקרקע אותנו.
אני בסוף הפרק, אז אחרי הרבה מתח מתברר שגם האמריקאים הצליחו לנחות על הירח, וכזה, ואז גם בין היתר אנחנו רואים את האנשים בפאב, וכאילו, והם כזה בסופר התלהבות. עכשיו, אין מה לומר, כאילו, זה מהסיטואציות. כאילו, קודם כל, זה דבר טוב שקרה, ואתה מבין שזה דבר טוב שקרה, אז אתה שמח, אבל אתה לגמרי בתוך זה, לדעתי, אני מחאתי כפיים.
כן. כן. לא, היה מרגש, אני יכול להגיד לכם, עשו את זה מרגש, וזה באמת עבד עליי.
כן.
אני רוצה לשמוע קצת מחשבות שלך, ואז אני אחזור לעוד דברים שאני רוצה להגיד, אם יש משהו שהתלהבת, או סצנה שהתלהבת במיוחד.
אני רק רוצה לומר ש... כאילו חלק גדול ממה שהניע... לא חלק גדול ממה שהניע את העלילה, בוא לא נגזים. דבר מאוד מרכזי שקרה בפרק הזה, זה שכאילו אחד ה... באתי לומר טייסים, אחד האסטרונאוטים דיבר עם איזה עיתונאי, וכאילו מין... בעקבות זה התפרסמה כתבה נורא כזאת חושפנית על זה שכאילו למה, איך זה קרה שהרוסים הצליחו לנחות לפני האמריקאים, ושזה בגלל שהאמריקאים פחדו, בגלל שהייתה להם איזו תאונה קודם. אני לא הצלחתי להבין.
הוא דרך אגב לא דמות אמיתית. אדי.
לא הצלחתי להבין למה זה חשוב. כאילו זה הגיוני שאם הייתה תאונה קודם אז הם יזהרו. אני כאילו... משהו שם היה לי מוזר.
כל התקוות...
לא הבנתי למה כועסים עליו שהוא אמר משהו שהוא נורא בייסיק.
אני אגיד משהו קלישאתי, אבל כל התקוות של האמריקאים היו תלויות בפרויקט הזה של החלל. לא רק הכסף
כן,
של המדינה.
כן, אבל הם לא היו... אני מניחה שכאילו, אם פרויקט נכשל, וכאילו האסטרונאוטים מתים וזה, אז זה לא טוב, זה מן הסתם גורם למשבר בציבור. אז כאילו, קצת לא הבנתי למה... זה כאילו היה נראה לי קטן מדי, בשביל שהם עכשיו ידברו על זה שאם האמריקאים לא יצליחו לנחות, הם הצליחו בסוף, אבל הם כאילו דיברו הרבה על זה שאם הם לא יצליחו לנחות, אז יהיה לנו, אז יסגרו את נאסה וזה, אני כאילו, למה שיסגרו את נאסה? זה הגיוני שהם יזהרו.
זה כמו שאלוף בצהל יגיד, אנחנו פחדנים. את מבינה איזה הלאום יהיה?
כן, אוקיי.
זה הכיוון.
תודה על הדוגמה, זה ממש ממחיש.
זה באמת זה, זה באמת זה, ואולי אפילו יותר.
הבנתי.
כי הפרויקט הזה כולם היו מושקעים בו, במיוחד אחרי שקנדי נרצח, וזה המורשת שלו.
כן, אוקיי, זה כזה, אוקיי. הבנתי, הם הגיבורים.
אני רוצה לדבר על כמה דברים. אחד, הצילום פה. היוצר של הסדרה הזאת זה רון די מור, היוצר של בטלסטאר גלקטיקה, אאוטלנדר וקרניבל. יוצר עטור פרסים ושבחים. וכאן הוא הקפיד על השיטה שהוא הנחיל בבטלסטאר גלקטיקה, ואחר כך מיליון סדרות העתיקו ממנו, שזה צילום שנקרא handheld, שמרגיש כאילו מישהו ביד מחזיק את המצלמה והיא רועדת, והיא מצלמת שמאלה ומצלמת ימין, היא זזה בעקבות ההתרחשויות, אבל בצורה מאוד קיצונית. אז הוא התחיל את זה עם בטלסטאר גלקטיקה ב-2003, אבל מאז כל סדרה פחות או יותר עושה את זה, כדי להרגיש אמיתי יותר, אז מקפידים על השיטה הזאת. הוא לא המציא את השיטה, אבל הוא זה שהנחיל אותה, בוא נגיד. הוא השתמש בה בצורה יומיומית.
אוקיי.
כדי שזה ירגיש מציאותי ואמיתי. פה הוא עושה עבודה, הוא כאילו העלה את זה לרמה חדשה, את ההנהלד. כי כל השחקנים, זה דורש מהשחקנים לשחק כל הזמן. אז אי אפשר לצאת מהדמות עם המצלמה זזה.
כן.
ואז את נכנסת יותר לתוכנית.
אפילו לא שמתי לב, אבל זה כנראה מסוג הדברים שאני לא...
כי זה נהיה מובן מאליו בסדרות היום, אבל תחשבי שעד 2003 זה לא.
גם אני מניחה שזה נכנס לנו לתוך חוויית הצפייה באופן בלתי מודע, גם אם כאילו...
אני התרגשתי מזה, כשראיתי את זה בפעם השנה, פשוט הרגשתי שאני חזרתי הביתה, חזרתי לדמויות שכתובות, ואני אומר על בטלסטאר גלקטיקה.
לארץ בטלסטאר גלקטיקה.
כן, כי הדמויות מרובדות וכתובות טוב, המשחק מעולה. אני לא מכיר את השחקנים האלה, אבל אני מואב בדמויות האלה, כי הם מוציאים אותם, כאילו זה יוצא מהדף, אל הטלוויזיה כל כך טוב, איכשהו כותב את זה כל כך מרובד וכל כך חושב על הדמויות קדימה. זה האיש שמדבר על תנך. כשהוא יוצר תוכנית, אז דבר ראשון הוא יוצר את התנך. מה כל דמות חושבת, יודעת.
דיברנו על זה.
זה מה שהוא עושה.
זה אכן מאוד מקצועי. חייבת לומר שכאילו, מאוד התלהבתי מזה שאתה מתלהב, זה כאילו עשה לי חשק לראות. ואז נזכרתי שבאמת באותו סוג של התלהבות דיברת על בטלסטאר גלקטיקה, ואז אמרתי לעצמי,
אולי צריך לראות בטלסטאר גלקטיקה.
זאת לא הייתה המסקנה שהגעתי אליה.
אני רוצה להכווין לסצנה אחת שלדעתי הייתה הכי טובה בתוכנית, לרגע שאשתו של אדי נוזפת בו על השיחה עם הכתב. עכשיו, ברור שאדי ידע מה הוא עושה, כן? אין לנו מחלוקת בינינו. כן. הוא ידע שהוא מפוצץ משהו, ושהוא כועס, ושהוא חייב להגיד שנעשה פחדנים. אבל היא נותנת לו איזושהי נזיפה כזאת, אומרת לה, איך אתה עושה את זה? אתה יודע מה הערכים שלך? אתה יודע מה חשוב לך? ואז מגיעים למה שבאמת מטריד אותה.
שהיא אמרה את זה לעיתון ולא לה.
שהוא דיבר עם, כאילו כשהוא שוטה והוא פתוח וזה, אז הוא יכול לדבר, אבל איתה הוא לא משתף ברגשות שלו. וזה היה מעולה, זה הרגיש אמיתי ונכון. לא התרגשת מזה?
כאילו, בסדר, עבר לידי.
הייתי כל כך מרוצה מכמה שזה היה סצנה אמיתית. זה לא הרגיש משהו שכתוב בשביל אפקט דרמטי.
אין לי משהו רע להגיד על זה, אבל גם אין לי משהו טוב להגיד על זה. אגב, אין לי גם משהו טוב להגיד על הכתיבה באופן כללי.
אני התרשמתי, והרגשתי כמה התגעגעתי לזה. אני יכול להגיד לך שצפיתי את זה בזמן אמת, אז כל הזמן אמרתי, איזה יופי שכאילו שהאיש עדיין יוצר. אני הרגשתי שהוא היה חסר לי בעולם.
חסר בשבילך, אביאל, וכנראה בשביל עוד כמה מיליוני אנשים.
כן. וגם חשוב לי להגיד שהטון לתוכנית, שהוא באמת יובל על ידי נשים, גם מאחורי הקלעים וגם לפני הקלעים, התחילו לתת אותו עם הדמות של אשתו של דיק.
נכון, זה היה...
זה היה מאוד מעניין לדעתי, תגידי לי תכף.
זה היה מוזר.
אז
זה קצת גרם לי לחשוב שהכל שוק. זה כזה...
לא. את רואה מי מנהל כאילו את התוכנית מאחורי הקלעים.
כן, אבל כאילו, יש אנשים שהמקצוע שלהם זה להיות אסטרונאוטים, ואז מי שמחליט מי יעבור לאיזה תפקיד, ומי יעשה מה, ומי אם הוא יתנצל ישירו אותו, זה כאילו... לא בקטע של הם נשים, פשוט כאילו, זאת לא עבודה שלהם, אז אני מניחה... לא,
אז אני אספר לך משהו, נתחיל מהפוליטיקה האמריקאית לשנייה, ואז נחזור לשם. כשאזרח ארצות הברית מצביע לנציג למחוזות מסוימים, לתפקידים מסוימים, הוא בעצם מצביע לזוג. ואם חס וחלילה קורה משהו לבעל או לאישה, לאחד מהם, אז בן הזוג יחליף אותו בתפקיד. כן.
באיזה קטע?
זה לא בכל תפקיד, נגיד בשריף זה לא ככה, אבל בקונגרס זה ככה, למשל. הנה, הדיעה מופתעת, לא רואים את זה.
זה מוזר, זה מוזר, וזה נשמע בלתי מקצועי בעליל, אבל אוקיי, סבבה.
הרעיון הוא שהם ימשיכו את המורשת, ומי כמוהם יודע את מה הוא היה רוצה, או מה היא הייתה רוצה.
אבל אוקיי, זה אתה קרה, מסתבך הייתה, על זה שיש להם ניסויים טובים.
הייתה חברת קונגרס שירו לה בראש.
תשמע ישראל, כן.
ובעלה החליף אותה, והיא איכשהו החלימה וחזרה גם לתפקד אחר כך. מיריה בראש. מדהים.
זה נשמע מוזר.
כן, זה סיפור עדכני, זה היה לפני כמה שנים.
אוקיי.
לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מה שהבנו בתוכנית זה שאשתו של דיק, שהוא מנהל התוכנית מבחינת האסטרונאוטים, רואה שקורה קרייסיס על אפולו 11, היא מפרקת את הנשים לקבוצות, את הנשים של האסטרונאוטים האחרים, שולחת נשים לפה, שולחת נשים לבית הזה, כדי שיהיה מוקד תמיכה למשפחות של האסטרונאוטים, שזה מבריק ויפה וחכם, ואז את הכיוון הזה, זה הכיוון שהתוכנית הולכת בו. הן פשוט פורצות מאחורי הקלעים ללפני הקלעים, וחלק מהאנשים שם נהיות אסטרונאוטיות.
מגניב.
זה פשוט עשוי טוב.
אוף טוב, אני לא יודעת אם אני...
את לא חייבת, לא חייבת, לא חייבת.
קצת בא לי, כי אני לא רואה עכשיו.
והיה משפט נורא יפה של אשתו של דיק, שאומרת, הערכים, הם מדברים על ערכים, הם מדברים על חובה, כבוד, מדינה, אז היא אומרת לאשתו של אדי, היא אומרת לה, אני אגיד, קוראים לה קרן, אני מרגיש כאילו אני מזניח אותם בזה שאני לא אומר את השמות של הדמויות. אז היא אומרת לקרן, לפעמים צריך לבחור שניים מתוכם. בחובה כבוד מדינה, לא התלהבת בכלל.
אז זה כזה קלישאה, זה מלא פאטוס כזה, פחות.
זה פאטוס, זו סדרה אמריקאית, על תקווה, חלל, בזכויות, אז יהיה קצת פאטוס, ואני בסדר עם זה.
כן, זה לא אלמנט שולי פה.
אני חי איתו בשלווה. אני רוצה לשמוע ממך, כן, אהובות, תנועות.
אוקיי. אני מפחדת שתצחק עליי.
אני לא אצחק עליי.
אבל אהבתי את הבחור הבלונדיני הזה בקונטרול רום, שכזה עושה, מנסה להכניס בהם רוח לחימה.
זה שמנהל את המשימה?
כן.
אוקיי, אוקיי. עם השיער המוזר.
כן, יש לו שיער מוזר, אבל הוא כזה... זה נניח היה גם מלא פאטוס, אבל הייתי כזה, כן, כל הכבוד, אתם יכולים לעשות את זה. זה, אתם ככה תהיו חלק מהעתיד, ולא תפנו עורף לעתיד. כאילו, זה היה נחמד, מה אני אגיד? ואת מי לא אהבתי? היו הרבה דמויות מעצבנות. אני חושבת שאני די לא אהבתי את אשתו של הדיק. אשתו של הדיק.
אשתו של הדיק.
היא קצת הייתה לי כוחנית.
אני בצפייה הראשונה לא אהבתי את קרן, אשתו של אדי. ולקח לי הרבה מאוד זמן להתחמם אליה. ברמה של פרק 10, זה הפרק האחרון של העונה, אז כבר הייתי בסדר איתה. לקח לי זמן להיות בסדר איתה. אבל היא עברה תהליך ממש יפה בתוכנית, וגם יש את הקפיצות האלה של הזמן, אז יש הזדמנות לתת לדמות להתבגר ככה. והכי אהובה זה נורא קשה לי, אבל מרגו עושה פה תפקיד מדהים.
אבל אני ממש מרגישה שזאת סדרה שכאילו אני לא יכולה עדיין לשפוט בדמויות אהובות צנועות.
כן, זה ממש בהתחלה, כי את לא רואה מרגו מתפתחת וכיוון מאוד לא צפוי.
לא, גם אם אף דמות פה היא לא לגמרי קלישאה של משהו, אז כמו שבדרך כלל היא יותר קל לעשות, אבל כאילו
הם לומדים פשוט להתקדם פוליטית לפעמים חלק מהדמויות, וזה מבריק. המהלכים ממש חכמים של איך לפתח דמות. ממש הוא יכול ללמד את זה. אני חושב שרון דימור צריך ללמד את זה בנפרד. כשאנחנו מדברים על המשולש, אז אני הייתי מרוצה מהכל, אבל את לא היית מרוצה מהדיאלוגים, נכון? אתה רגש שעודף פאטוס?
כן. לא מעטתי. כאילו, בין עודף פאטוס בסדר, לא רע, פשוט לא כתבתי לעצמי כלום. כאילו, אין פה שום משפט שתפס אותי.
בפרק הראשון לא התלהבתי, ועם הזמן התלהבתי יותר ויותר, בעיקר מדמויות שלא ראינו בפרק הזה, כי את רואה את הצוות של אנשים שמתחילים לייבא כל הזמן עוד ועוד נשים לתוכנית.
כן.
ואת רואה איזה טיפוסים מביאים, ואיך עשו להם דמויות כל כך יפות, אף דמות לא שטוחה. אף דמות היא לא דבר אחד, ואת יודעת מה היא תגיד במשפט הבא, ומכניסים אותה למצבים מאוד קיצוניים. את מאוד לחוצה כשהם בחללית, את מאוד לחוצה כשהם בחלל. את לא יודעת מה עומד לקרות, כי זה לא מבוסס על ההיסטוריה, זה מבוסס על האלטרנטיבה.
נכון.
והם עשו דמויות כל כך יפות. אני אגיד, ראינו למשל שחקנית שהייתה נורא יפה, סרה ג'ונס, שמשחקת את טרייסי, לא יודע אם שמת לב אליה.
מי זה טרייסי?
היא אשתו של גורדו. הבלונדינית, אשתו של הבלונדיני. והיא עושה דמות כל כך שונה ומתפתחת. אני נורא נעזר כדי לא לעשות ספוילרים פשוט.
אוקיי. כן, היא הייתה נראית עכשיו סתם בלונדינית יפה, אבל אוקיי, אני מאמינה.
הרעיון הוא שהם הכירו כששניהם היו טייסים, והיא הייתה טייסת יותר טובה ממנו.
די! אוף, אז שתחזור להיות טייסת.
זה מה שאני מרמז.
אוקיי.
נגיע לחדשות, סיימנו את הסדרה. את לא יודעת אם תראי, אני מאוד אהבתי.
אני רוצה לומר שאני מאוד מחפשת משהו לראות, כי חוץ מבואו לאכול איתי שגידיתי עכשיו שזה מדהים, למרות שאתה אמרת לי כבר מזמן.
איזה ממתק, איזה ממתק.
חוץ מזה, וממחלקת גנים ונוף שאני מנסה לראות, אבל מאוד משעמם לי.
העונה הראשונה לא טובה.
מאוד מאוד משעמם לי.
תריצי, תריצי את הראשונה.
לא מצליחה, משעמם.
תריצי את הראשונה, תגיעי לטוב.
אביאל, אני התחלתי ביום אני התחלתי במוצש, ואני עכשיו
אני שמח שאת רואה, אבל
אני בפרק 2.
לא, אז אל תראי את הראשונה. זה הגישה שלי, לא לראות את הראשונה. סתם לבזבז זמן לא כדאי.
אז אני קיצור, זהו, אני מחפשת משהו לראות, אז אולי.
אז נגיע לחדשות? אני עשיתי עוד פעם לסדר את זה בסדר, אני מקווה שהצלחתי.
אוקיי, הכי משעמם.
אנחנו מקליטים את זה עכשיו 3 ימים אחרי הגולדן גלובס. הם חסרי משמעות, אני לא הולך לדבר עליהם. תראי איזה יופי.
יפה.
פשוט זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי לאוסקר, זה לא רלוונטי להם, זה לא רלוונטי.
ג'יי לו לבשה סמלה מאוד מאוד מכוערת.
If you say so, אני ראיתי רק את הנאום של ריקי ג'רווייז, ואין לי על מה לדבר עליו אפילו, חסר משמעות. יופי.
אוקיי.
קילינג איב, חודשה לעונה רביעית, עונה השלישית תעלה בקרוב. זה כמובן הבעת אמון מוחלטת בפיבי וולר ברידג' ובסנדרה אור ובג'ודי קורמר.
מה הקשר לפילי וולר ברידג'?
היא כותבת את התוכנית.
זאת האישה המזעזעת הזאת?
פליבג.
בוא.
אוקיי. אבל זאת הבעת אמון. ככה מביעים אמון. לפני שהעונה מתחילה כבר מחדשים. פטרישה ארקט, תשחק עם אדם סקוט בסדרה חדשה.
אתה יודע מי נראתה מהמם בגולדן גלוב? נו, איך קוראים לה? אשתה של אלן דג'נרס.
אישה יפה מאוד מאוד מאוד.
וואו, היא נראתה איזה קולית, אני אראה לך את זה.
בסדר. אז אמרנו על פטרישה ארקט, לסדרה קוראים סברנס, וזאת תהיה, שבן סטילר יביים, זאת תהיה דרמת מתח במקום העבודה. נשמע מעניין, זה יהיה באפל טיווי פלאס.
וואי, הם משקיעים?
כן, כן, כן.
זה גם טוב באיזשהו אופן, כי כאילו, מה זה זה טוב? באתי לומר על זה, על התוכנית שראינו היום, ועל מורנינג שואו, שזה קצת כאילו מאותו עולם. לא.
לא.
אבל זה כאילו...
זה לא בכתור הארץ אפילו.
נכון, אבל זה שתי דרמות מושקעות על נשים. אז כאילו...
זה נכון.
אז יש משהו נחמד בזה
שהם עושים... וגם דיקינסון שלהם, שגם מוכוונת נשים.
אז אוקיי, אז אולי הם קצת מגזימים, עם זה, ספציפית.
חדשה האחרונה, הצלצול הגואל חוזר.
הה? באיזה קטע?
כבר הודיעו שמריו לופז ואליזבט ברקלי יחזרו, אבל זה באמת יהיה בנושא התיכון, אז צפו למריו לופז
נורא,
בתור
נכון?
המורה לספורט, נכון? זה
ההימור
שלי. ואליזבט ברקלי בתור המנהלת, אני מניח. מה שמעניין זה שתשחק שם ג'וזי טאוטה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון.
No.
עד עכשיו ראינו את ג'וזי בתור זכר, אבל היא יצאה מהארון בשנה שעברה, והיא תשחק את המעודדת הפופולרית, והיא טרנסית. אז הדמות של...
בסדר,
בוא
אז
נגיד
לקחתם...
קלי, המקבילה של קלי, היא תהיה טרנסית.
אז... יופי, אבל אז תעשו סדרת נוער חדשה... ותשימו בה מישהי שהיא דמות
נורא ראשית. זה לא יקרה, תמשיכי
עליו. פשוט כאילו...
אנחנו רק ברימייקים עכשיו.
אז זה רק לקחת משהו ישן, שהרי לא יעבוד, ולהוסיף לו איזה עלי תאנה. סבבה?
תקרא לזה רימייק, תקרא לזה ריבוט, זה העולם שאנחנו חיים בו. טרייסי ויגפילד מ-30 רוק, אחת מהכותבות, היא זאתי שתפיק בפועל את התוכנית.
טוב.
אני שומע את ההתלהבות שלך.
אנחנו לא נראה את זה.
את אף פעם לא יודעת, את לא יודעת.
עכשיו שאמרתי את זה, סתם, האמת שיש מצב שאני אשכח. אם במקרה אני אשכח, אז...
תזכור את
ואתה
לעצמי.
ואתה תזכור, אז תזכיר לי.
בסדר גמור, יש לנו פייסבוק, יש לנו... למדתי להגיד אינסטגרם. עדיה, אין לנו אינסטגרם.
אתה אמרת לי לעשות אינסטגרם?
את אמרת, אני אעשה באחד מהפרקים, אני אעשה את זה בתור הרינגטון שלך. שאני אחתוך את זה וזה יהיה לך רינגטון.
טוב, אני יכולה לעשות אינסטגרם. אבל מה נשים בו?
את האוכל שאנחנו אוכלים בתוכנית. זה מה שאמרנו. או שחלקנו אוכלים בתוכנית.
או, כן, אני... טוב, לא משנה, לא נדבר על הגבורה שלי. יש לנו פייסבוק ו...
אפשר לדרג אותנו בפודקאסטים של אייטיונס, ואפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי.
יאללה, ביי. Round and round, so much tragedy have I found. If I could take it away, I'd do that now. 'Cause only